כולם, אנחנו היום נמצאים ביום שני, כ"א בטבת תשע"ח בשיעור במסילת ישרים, ואנחנו נמצאים בביאור חלקי הזריזות באמצע הפרק. אנחנו מתחילים במילים אך הזריזות. אנחנו דיברנו בשיעור הקודם שאדם צריך למהר ולצרף מחשבה טובה למעשה. כן, אדם בדרך כלל יש לו נטייה להיות דחיין, לדחות את הדברים למחר, אחר כך עוד מעט, אבל אדם מתקשה לבצע דברים באופן מיידי, גם כשהוא מחליט לעשות. לכן אומר לנו הרמח"ל, שאדם מתחיל במצווה, ימהר לסיימה. אני רוצה גם לומר במקביל, כאשר אדם מתחיל בדבר חיובי, לא משנה מהו, ימהר לסיים. כלומר, אל תקפוץ מדבר לדבר. אנחנו נוטים להעמיס על עצמנו הרבה מטלות, במהלך היום, במהלך החיים. ואנחנו קופצים מעניין לעניין ולא מסיימים דברים עד סופם, וממילא אנחנו לא מבצעים שום דבר באופן מלא. תמיד בגלל סיבה מלחיצה כזו או אחרת, או דרישה או מחויבות, אנחנו עוזבים דבר אחד כדי לסתום את החור של מה שהיה לפניו. ועד שאתה עסוק בלסתום חור שיצרת, אתה מקבל פתאום הודעה או קריאה למשהו אחר שאתה היית באמצע. או בקיצור, כל מה אנחנו נמצאים באמצע. אנחנו לא מצליחים לסיים דברים, ואנחנו יודעים שכשאדם רוצה לעשות דבר ולסיים אותו, הוא לא עושה שום דבר שמפריע עד שהוא מסיים. דוגמה, אדם יוצא לטיול, אז הוא רוצה לסיים את הטיול, ובאמצע עם חברים שאומרים לו, בוא, אנחנו עכשיו נמצאים בפארק, הוא אומר, סליחה, אני בטיול, אני לא מפסיק אותו. אני מסיים את הטיול, נדבר על הפארק. זאת אומרת, גם אדם שבאים אליו והוא לומד דבר מסוים, ועכשיו בא מישהו אומר לו, בוא נלמד משהו אחר, אומר, סליחה, אני כרגע בן משהו, אני לומד עכשיו, תן לי לגמור. תסיים את מה שאתה עושה. ואם כן, אומר לנו הרמח"ל, אתה באיזה עמוד בדיוק? סליחה, כן, באיזה עמוד אתה? תראה לו, נראה לי שהעמוד שם יתבלבל לך. לכן, אומר לנו הרמח"ל, אך הזריזות אחר תחילת המעשה הוא, כיוון שאחז במצווה, ימהר להשלים אותה. אבל, אומר לנו הרמח"ל, צריך להבין שאנחנו מדברים להשלים משימה, להשלים מטלה, אם זו מצווה או כל דבר אחר, אומר לנו הרמח"ל, ולא על מנת להקל מעליו. כלומר, לא בשביל לעשות וי, לא בשביל לומר, ברוך שפטרני ממטלה זו. מדוע? שכשאדם עושה דבר ואומר, אני רוצה לסיים את זה ולהשליך אותה אחרי הגב, כלומר, רק להיפטר ממנה, האיכות של מה שהוא עושה היא בהתאם. המעשה שהוא עושה הוא מעשה כמו גבינה שוויצרית מלאה חורים. כי הוא יכול להגיד, סיימתי, אבל כשיבדקו את המעשה שהוא עשה, יגלו שעל מנת לסיים את המטלה, שהוא רוצה פשוט להיפטר ממנה ושתרד לו מרשימת המטלות, הוא מפספס, הוא מחמיץ חלקים בתוך המטלה עצמה, ונדמה לו שהוא סיים. משל למה הדבר דומה? אדם קיבל פרויקט, הוא עובד בשכר, ומבקשים ממנו לנקות מבנה שיש בו 10 חדרים. והאדם יודע שככל שהוא ימהר ויגמור את המטלה, הוא יקבל את כספו יותר מהר. אז הוא כבר בנה תוכנית לערב, והוא מתחיל לנקות את המבנה. עכשיו, מה שקורה, שיש חלק מהחדרים שיש לכלוך עקשני, שלא יורד מיד, ויש צורך ליותר זמן, והוא אין לו ברירה, אם זה יישאר, לא ישלמו לו. אז הוא משקיע במקומות הללו הרבה זמן, והנה נותר לו למזלו הלא מוצלח, בחישוב המוטעה שהיה לו, שאוטוטו הוא צריך ללכת להמשך הערב שהוא תכנה. אז מה הוא עושה? הוא עובר בין החדרים מהר מהר, ואומר, הרי אני לא אספיק לנקות פה את הכל, אבל צריך שיראה נקי. ואז הוא מחפף, מה שנקרא, הוא רואה, יש לכלוך גס, הוא מרים, את מה שלא כל כך בולט, הוא דוחף לפינות, מתחת לארונות, יוצא מאושר ושמח וטוב לב. למחרת בבוקר הוא נקרא לאותו מקום שוב, אומר לו, סליחה אדוני, לא ניקית. מה לא ניקיתי? ניקיתי. לא ניקית. בוא תסתכל. פה דחפת את זה מתחת לארון, פה הסתרת את זה כאן. האדם עשה בי, הוא ניקה. אבל באמת, הוא לא ניקה. כלומר, המעשים שאנחנו עושים על מנת להיפטר מהם, זה לא נקרא לסיים. לכן אומר לנו הרמח"ל, שאדם צריך להשלים משימה לא על מנת להקל מעליו, להגיד יאללה גמרתי. כמי שמתאבה להשליך מעליו מסעו. אלא בגלל סיבה הרבה יותר רצינית, אמיתית. ומה אומר הרמח"ל? אלא מיראתו פן לא יזכה לגמור אותה. הרמח"ל מיד, אני שמעתי אותך מיד. הרמח"ל פה מתייחס למושגים רוחניים, למצוות. אדם שלא מקיים מצווה, אז יש מצוות עשה ויש מצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה, אסור לך להתחיל. אתה לא, אתה בלב. אבל מדובר פה מצוות עשה שאתה צריך לעשות. עכשיו, כולנו מכירים את זה. יש פה מישהו שיצא לו פעם לפגוש איזה מצווה שבאה לפניו, הוא אמר, רק רגע עוד מעט, ובינתיים העוד מעט הזה הלך.
כן.
יוצא. אתה בא, יוצא לך כל הזמן. אתה פוגש אנשים, מבקשים לך סיוע. זאת אומרת, רק שנייה אתה מסתובב, כל מישהו אחר עשה את זה. זאת אומרת, אדם צריך לבוא מתוך תובנה, שאם הוא לא יעשה את מה שמוטל עליו, המעשה יעשה. אלא, שסיבבה החוכמה העליונה, הקדוש ברוך הוא סיבב כך שאתה תזכה בזה. אבל, כמו כל דבר, כדי לזכות במשהו צריך לפעול. ואם לא תפעל, לא תזכה. ממילא, אם אתה אומר עוד רגע, רק שנייה, מישהו אחר יזכה בזה, כי את המעשה עצמו צריך להיעשות. אם הקדוש ברוך הוא קבע שאני פלוני ירוויח ביום כך וכך, הוא ירוויח כך וכך. השאלה אם אתה תהיה זה שתיתן לו ותזכה בברכה, או מישהו אחר יזכה בברכה. זאת אומרת, אדם צריך להבין שכשהוא עוסק במצוות, על כל המכלול שלהם, הוא צריך לקחת את המצווה הבאה לידו, ולסיים אותה במלואה, בצורה איכותית, ולא על מנת לעשות וי. הנחתי תפילין היום, אשריך וטוב לך. אבל למה לא התפללת במניין? כלומר, הרעיון הוא להבין שמצווה עניינה להיות מחושב ולקיים את המצווה במלואה, בלי להפסיד בחלקים. כי אז לא עשית את המצווה כפי שצריך. ואחר כך, אנחנו בטח נרצה מהקדוש ברוך הוא שכר מלא. הנחתי תפילין. אבל נכון, אין ויכוח שהנחת תפילין, אבל סליחה, איך עשית את הדבר הזה? בשביל להוריד אותם כמה שיותר מהר? אז איזה שכר אתה רוצה? על זה שהנחת או על זה שהורדת? על מה בדיוק השכר? אתה רק רוצה לעשות בי, כלומר זה שהורדת. על מה השכר? על הלא או על הכן. ממילא ממשיך הרמח"ל ואומר, כן, מה רצית לומר, ידידנו? ידידנו, מה רצית לשאול?
מה שאמרת
על התפילין. סידרתי, ענית לך, אתה רואה, רוח הקודש. לכן, אומר על הרמח"ל, כן. כן, מצווה בלעדך, אל תחמיצנה, כן, יפה. לכן אומר הרמח"ל, ועל זה ירבו להזיר זיכרונם לברכה, ואמרו במדרש בבראשית רבה. תסתכלו בפנים. כל המתחיל במצווה. ואינו גומר אותה, דברים נוראים, נוראים, תסתכלו בפנים, קובר אשתו ובניו.
מה? מה?
אל תתנפלו עליי, זה לא אני אמרתי, אני אסביר, אני אסביר, זה המדרש. כלומר, אדם שמתחיל במצווה ולא מסיים אותה, מביא על עצמו כאב גדול, שהוא קובר את אשתו ובניו, ומה הסבר ואמרו, מי שלא מסתכל בפנים, בוודאי, לא פלא שהוא קופץ, תסתכל בפנים. ולכן אמרו, אין המצווה נקראת אלא על שם גומרה. למה הוא גורם לכך שאשתו ובניו הוא קובר בחייו? תחשבו שנייה. מה ההיגיון? כן? מה? יפה, כלומר, כל מה שלא סיימת, אתה תצטרך הרי לסיים, זו מצווה שהייתה עליך. ואתה תצטרך לסיים אותה. כל מה שאתה חי. כלומר, האנשים היקרים לך, אתה תגבור אותם בדרך אם לא סיימת, הם ילכו לעולמם לפניך, ואתה תצטרך לסיים את המשימה. האדם בא לעולם הזה לא להיות דחיין. האדם בא לעולם הזה לפעול ולעשות. אשר ברא אלוהים לעשות, אנחנו כל כך טובים בלדחות, כל כך טובים בלדחות דברים, ואנחנו לא מבינים את המשמעות או את ההשלכה. למשל, אדם שנודר נדרים ולא מקיים אותם, גורם לבניו הקטנים שימותו. כשמישהו נודר, הוא חושב על זה?
לא.
אבל הדברים כתובים. הדברים נאמרים. הפסוק אומר יותר טוב שלא תידור משתידור. זה לא אומר שאתה לא יכול להגיד, טוב, אני אתן צדקה. אני... תגיד בלי, נדר. זה הכל. תוציא את זה מגדר הסיכון. אנשים לא חושבים, מדברים. נודר לבית הכנסת, בראבו. ברגע שאמרת נודר זה נדר, שכחת, יש לך בעיה. הילדים הקטנים שלך בסכנה, למה? למה? תגיד בלי נדר. פתרון פשוט. כלומר, כשאנחנו פועלים ואומרים ועושים דברים, צריכים להבין שהדברים הם לא אוויר. כל פעולה שאדם עושה, יש לה השלכה. זה כמו למשל קרינה. קרינה, אנחנו לא מרגישים אותה במוחש, אבל כן, היא פועלת. יש לנו קרני אור מעלינו, ולכן יש לנו פה תאורה בחדר. אנחנו לא רואים את הקרניים, אבל העובדה, את התוצאות, אנחנו רואים. ממילא, האדם צריך להבין שכל מצווה שבאה לידו, הוא חייב לקיים אותה עכשיו כשהיא בידו. ולהשלים אותה, לא לדחות אותה. כי אם דחית, מישהו אחר יפעל את הפעולה הנצרכת. ואני מדבר פה עכשיו על מצוות כלליות ציבוריות, וגם על האדם הפרטי. יש מצוות שלא קשורות. אם אני לא נחתי תפילין, מישהו אחר לא הניח במקומי. אם אני לא ברכתי, הוא לא יברך במקומי. זה עניין שלך אישי. אבל באופן העקרוני, כשאתה עכשיו מברך ברכת המזון, תברך אותה כמו שצריך, לאט, מילה מילה, שאתה משמיע לאוזניים, ותסיים. ועל באמצע כל מיני דברים יעסיקו אותך. ממילא ממשיך הרמח"ל ואומר ואמר שלמה המלך עליו השלום. חזית איש מהיר במלאכתו, אם ראית האדם שהוא מהיר במלאכה, כלומר הוא מתחיל ומציין, לפני מלאכים התייצב. בא להתייצב בפני חשוכים. כן, מה רצית לשאול? אתה מרים אצבע. כן? לא מבין ככה.
אם אתה עושה ככה
בכוונה,
אז זה מוות, ושום דבר מזה לא קורה,
איך אתה יודע? איזה דבר מדהים. טוב, אני לא עונה לשיעור, זה לא קשור לשיעור, שלנו מצטער. וחכמים ז"ל, אחרי השיעור בבקשה, זה לא, הסכמתי משהו, אבל זה לא עכשיו, הנושא שלנו זה, זה מובא כמקור שמחזק את הרעיון, אבל זה לא העניין של השיעור. זה אחד. שתיים, אני אענה לכם, כי באמת, יש פעמים שאלות, שדוגי, באמת, אני אגיד לכם, הן לא שייכות בכלל. אבל אני ככה בקצרה, שאלה, האם מחלת הסרטן הייתה ידועה בעבר או לא?
לא, איפה
היא? אה, היא הייתה ידועה, לא התייחסו אליה. בעבר דיברו על האישון כדבר מועיל לבריאות, היום מבינים שזה לא. איך אני יודע? מעובדות. אם זה כתוב, זה ככה. זה שהיום, לא, אני אסביר לך גם למה. היום אתה רואה, שילדים נפטרים, ואתה אומר, כן, הוא נפטר ממחלה. מה פתאום הוא חלה? פתאום הוא חלה? בגלל זה. כי ככה, הגמרא אומרת, אתה רואה למה זה לא השיעור שלנו? לכן זה נעצר כאן ובשיעור. אחר. לכן, כן.
היום אבל אנשים אומרים, נודר נדר.
אני לא רוצה להיכנס לזה, זו דוגמה צדדית. להעברת העניין, זה הכל.
אנשים.
אנשים נודרים נדרים ויש להם בעיות, אחר כך תשאל אותם, למה? מה? לא נכון. לא נכון, לא מסכים איתך, תשאל את האנשים ותראה. לכן, גם אם זה, הוא אמר סתם, הוא התחייב. התחייב, הוא אמר נדר זה נדר.
בדיוק, על מה הוא התחייב?
על מה שהוא אמר. זהו. ואם הוא לא קיים, הוא מסכן את ילדיו. זהו.
אבל אם הוא עשה את זה באמת?
עשה, אז גמרנו, בסדר.
הרב, אבל בימים...
לכן...
יש התרת נדרים, אז מה אכפת לי?
כן, הרב, זה לא...
אתם מבולבלים לגמרי. זה לא הנושא שלנו עוד פעם. התרת הנדרים, הדבר שאתה עושה, היא לא על הנדרים האלה. התקרה מה כתוב שם ותעיין ואת תבין למה לא. לכן נמשיך הלאה, הרמח"ל ואומר, וחכמים ז"ל ייחסו לו השבח הזה על שמיהר במלאכת בניין הבית ולא נתעצל בה לאחר אותה, לאחר אותה. וכן דרשו על משה עליו השלום, על שמיהר במלאכת המשכן, וכן תמצא כל מעשיהם של צדיקים תמיד במהירות. אברהם כתוב בו, וימהר אברהם האוהל אל שרה ויאמר מהרי, ויתן אל הנער, וימהר, רבקה, ותמהר, ותער, כדה וכו'. וכן אמרו במדרש, ותמהר האישה וכו'. מלמד שכל מעשיהם של צדיקים במהירות, אשר לא ייתנו הפסק זמן, לא על תחלת המצווה ולא אל השלמתה. זה מה שאומר לנו הרמח"ל. שהמצוות למעשה מקשרות את האדם אל החיים. אנחנו לא כל כך מבינים את המשמעות של מצוות. לנו זה נראה כעול, אבל המצווה באמת עניינה האנרגיה היחידה שהיא אמיתית שמחיה את האדם וגם את גופו, ואני אומר גם את גופו. המצווה היא עבודה של כל החיים. זה המצוות המקיפות אותנו 24, 7, 3, 6, 5 לאורך ימים ושנים. המצוות הם המעיין שממנו האדם חי באמת. לכן כולם יודעים כמה מצוות יש לנו בכלל. תרי"ג. התרי"ג מחולק למצוות עשה ומצוות לא תעשה. יש לנו שין סמכם מצוות לא תעשה. ויש לנו רמח מצוות עשה. זה בדיוק האיברים והגידים של בן האדם החי. זה אומר שהיינו מאוד 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 שמחים לדעת, למשל, שאם כואב לי באוזן, זה סימן שאיזו מצווה מסוימת שהיא מכוונת כנגד האוזן, יש בה דלקת, יש לה בעיה. הלוואי והיינו יודעים, אנחנו לא יודעים. אבל כל כאב שבא לאדם בגוף, זה קריאת מצוקה של מצווה שלא קוימה. או מצוות עשה, או שעברתי על מצוות לא תעשה. לכן האיבר המקביל יש בו בעיה. גם על פי תורת הסוד, אין, לפי מיטב ידיעתי, לא ראיתי מימי ספר בפנימיות שכותב לך איזו מצווה כנגד איזה איבר. יש כמה, אבל לא הכל. ממילא האדם צריך להבין שהמצוות הם אלו ש... איך נקרא לזה? דואגות שהוא יהיה בריא. הם אחראיות לזה. ואם האדם מזלזל בהם, או חס ושלום עובר עליהם, שלא יתפלא שהוא חולה. מסופר על הבעל שם טוב, שהיה אומר שהמילה חולה מרמזת על... הדבר הבא, כמה זה האות ח' במספרים?
שמונה.
והאות ו'
שש.
ביחד?
14.
ואחר כך למד?
14.
למד?
58.
למד?
42.
למד?
48.
שאלתי כמה זה למד, וכל אחד זורק מספרים, לא... 30. 30 ועוד 14.
44.
ועוד 5 של המילה חולה.
51.
49. 49 באותיות.
שושה.
49, רבותיי. ממתת שערי תומעה. אומר הבעל שם טוב, כשאדם אומר אני חולה, הוא אומר במילים אחרות, אני שקוע בממתת שערי תומעה. ודאי שזה נכון, לכן אתה חולה. כלומר, האדם, כשהוא מפספז את המצוות, עושה אותם חלקית, הוא לא עושה אותם בשלמות, האיבר בגופו כנגד זה, ואנחנו לא יודעים מה כנגד זה, מחליא אותו. יש דלקת במצווה, יש פצע במצווה, יש שבר במצווה, יש מחלה במצווה. ולכן המצוות מחולקות כנגד גופו של האדם על כל מרכיביו. ואם כן, כשאדם מתחיל בקיום מצוות, הוא נקשר אל השורש, למקור שממנו באמת הוא חי. וכשהוא גומר, מה קורה? את המצווה כמו שצריך, האיבר שכנגדו בריא, חזק, מלא כוח, חיובי. לכלומר, לפי העניין של המצווה, הגוף מתנקה, הגוף מזדכך, לפי הכוונה שבדברים, ואיך אנחנו עושים. כלומר, הבית האישי של האדם, כן, גם בבתים שלנו, אנחנו רואים, ברוך השם, יש הורים, אבא, אמא, בנים, בנות. המהר"ל מסביר בנתיבות עולם, יש את זה, וגם בנתיב התורה. אומר המהר"ל שהאיש ביחס לאישה זה כמו שכל ביחס לגוף. מדוע? כי האיש הוא המשפיע והאישה היא המקבלת. ככה הוא מסביר. כלומר, האישה מקבלת כמו הגוף שמקבל מן השכל. כי השכל הוא המפעיל של הגוף. אני יודע שהיום זה קצת יעורר זעם אצל כל מיני תפיסות פמיניסטיות. אבל מה לעשות? אנחנו מדברים בפן הרוחני, בפן היותר עמוק של הדברים, בפן של היסודות הרוחניים, ולא כל מיני תפיסות פילוסופיות של בני אדם. ממילא אומר המהר"ל, מה האיש ביחס לבנים שלו? האב ביחס לבניו הוא כמו היחס אל של האדם לכוחות הנפש שלו. למה? כי הבנים יוצאים ממנו, כלומר מההורים. כוחות הנפש יוצאים ממי? ממך. כלומר, ההורים והבנים זה היחס כמו האדם בין כוחות הנפש שלו. לכן המתחיל במצווה ולא גומר, קובר אשתו ובניו. כלומר, קובר את הכוחות הרוחניים שבו, קובר את כוחות הנפש שבו, וזה הכוונה של הדברים, אם קודם קפצתם. לכן, כיוון שהאוצרות הרוחניים הללו, שהיו אמורים לחול על גופו, בסוגריים, מסמל במאמר, במהר"ל את אשתו, זה הגוף, וכוחות הנפש, זה הבנים, לא הצליחו לצאת לפועל, כי הוא לא סיים את המצווה. הוא מנתק את עצמו מהמקור האמיתי של חייו. תראו, זה נשמע מוזר, הדברים שאני אומר. לפי איך שאני מתבונן פה לאנשים, זה נראה כאילו אני מדבר על אנשים שזה לא נוגע להם. הם כל כך זריזים במצוות, הם כל כך דבוקים, הם כל כך 100%, לכן הם בכלל לא צריכים את האמירה הזו. רבותיי, דברי הרמח"ל מדברים אל כולנו, אל כל הנוכחים כאן, עם מלוא הכבוד למעלותיכם ומדרוגותיכם וכבודכם ושנותיכם. מן הצעיר שכאן עד המבוגר שכאן. אנחנו מדברים על הרגל מאוד ברור ובולט בחיינו. יש פה מישהו אחד שיכול לטעון שמעולם הוא לא דחה מצוות לאחר כך? אין פה מישהו כזה. לא יהיה פה מי שיכול להגיד בצורה מלאה, אני מעולם לא עזבתי דבר באמצע. אין אחד כזה. זאת אומרת, זה מדבר אלינו. כן.
אם עכשיו נגיד, יש לי ערבית עכשיו, ואני הולך לערבית אחרי זה,
נקרא לתחות
מצווה?
כן. בוא נגיד לך למה.
אם נגיד לא אכלת.
אני הולך עכשיו לבית הכנסת.
ואם הוא נגיד פלל בתשע, ועשו עניין גם בשש.
אתה מוכן... אני לא מדבר הלכתית עכשיו, אני מדבר על הרעיון. אני עכשיו הולך לדרך לבית הכנסת, להיפלל ערבית. פוגש אותי חובר, אומר, אתה יודע מה, בוא איתי, תבוא איתי לאיזה מקום, ונלך ביחד למניין בעוד שעתיים. בסדר? האם אני עושה בסדר או לא? לפי דברי הרמח"ל פה, בוודאי שלא. מי מבטיח לך שבעוד שעתיים תוכל להגיע להתפלל שם? דוגמה. הלכת עם החבר לשיחת נפש. ישבתם על כוס קפה והתחלתם לדבר. והנה הזמן עבר, לא שמת לב, וזמן המנחה הבא כבר, הערבית עבר, בית הכנסת השני כבר נסגרה, ופתאום אתה שם לב ב-12 בלילה שלא יפללת ערבית. לך, תיפלל ערבית, תסיים כי אתה רוצה להתפלל ערבית, לא כדי לסיים אותה וללכת, אלא כי תראי פלל ערבית. עכשיו תלך, אתה פנוי, הבנת? הלכתית אתה יכול, אבל ברעיון זה לא מידת הזריזות, זה לא לטובתך. לכן ממשיך הרמח"ל ואומר שיש אנשים באמת שמקפידים מאוד שלא יהיה הפסק בין תחילת המצווה לסופה. ניתן דוגמה. מצוות התפילה. מצוות התפילה. אדם מגיע לתפילה, אדם צריך ללכת מהר לבית הכנסת ולהתפלל ולא לעשות כל מיני דברים באמצע, אלא להתפלל. לא לצאת באמצע להתעברר, לא לצאת באמצע לפתח גרעינים עם החבר'ה, כי הוא בשורה האחרונה, והגבאי אומר להם, ש, ש, יצאו החוצה. אדם בא להתפלל, הוא צריך לבוא להתפלל, כי זו מצווה חשובה עד מאוד. ואדם צריך לבוא להתפלל ולהגיד, אני באתי להתפלל, לא שום דבר אחר. אז אין עלוני שבת, ואין שום דבר, אני בא להתפלל. באתי להתפלל, לא לקרוא בספרייה. כלומר, הדברים הללו צריכים להיות מובנים לנו שזה נוגע ליום יום החיים שלנו. פשוטים, החיים שלנו. ממילא, אומר הרמח"ל, ותראה, שהאדם אשר תלהט נפשו בעבודת בוראו, ודאי שלא יתעצל בעשיית מצוותיו, אלא תהיה תנועתו כתנועת האש המהירה, כי לא ינוח ולא ישקוט עד אם קילה הדבר להשלימו. אתם מכירים את זה. כאשר האדם רוצה משהו מאוד, הוא מתלהב עליו, הוא רץ לעשות אותו, הוא לא מתעכב לשנייה. שום דבר לא עוצר אותו. יצא לכם דבר כזה פעם?
כן.
שרציתם דברים ומאוד רציתם, משהו יכול היה לעצור אתכם? שום דבר. רק רגע, כלום. אתה לא סופר אף אחד, אתה לא רואה אף אחד. אתה רץ אל המטרה ועושה אותה, כי אכפת לך. אתה מתלהב ממנה, היא שייכת לך ברצון. אומר הרמח"ל, תסתכל במציאות. זה ככה, אז למה אתה לא מעביר את התפיסה הזו ואת ההתנהגות הזו למצוות? כן. תסתכל מה המצב. לכן, אנחנו צריכים להבין, אני רוצה לסיים את הפרק היום בעזרת השם, אנו שליחים, רבותיי, צריך לדעת שכל אחד ואחד מן היושבים כאן, וכל אחד ואחד מעם ישראל הוא שליח. הוא שליח להשראת שכינה בעולם הזה. אנחנו לא פה בשביל לאכול ולשתות. גם, אבל לא רק. אנחנו אוכלים ושותים רק על מנת שנוכל באמת לעשות את השליחות שלנו. החיים הם לא לחיות. צריך לדעת איך לחיות אותם. אנחנו באנו לעולם הזה לא בשביל למלא את הרצונות שלנו. באנו לעולם הזה כדי למלא את רצונו של הקדוש ברוך הוא. ואנחנו מתבלבלים בלי סוף. אנחנו כל הזמן יוצאים מתוך נקודת הנחה שבאנו לעולם הזה כדי לעשות מה שאנחנו רוצים. יש פה מישהו שלא חושב כך? אשרב וטוב לו. אבל כולנו כל הזמן חושבים מה אני רוצה, מה אני רוצה, וזה מה שאני רוצה. אבל זה לא נכון. מי שם פה לאדם, אומר הקדוש ברוך הוא למשה רבנו בפרשה שקראנו השבת? מי נותן לך את כל הכוחות האלה? מה, כדי שתצייר יפה, זה מה שזה, זה העניין שלך? זה לא בשביל זה הבאתי אותך לפה עם הכישרון הזה. את הכישרון הזה אתה צריך להזיז לקדושה. לזה נתתי לך את זה. ולא לצייר כל מיני ציורים של דברים שאין בהם קדושה. אני לא רוצה לדבר על דברים הפוכים. אין לך קדושה. אדם צריך להבין מה הוא עושה, אפשר. שאלה מה נושא הציור שלך. תסתכל, יש. תסתכל מה המצב, למה אתה... זה פשוט, לא? לא, אבל תסתכל. לכן, ממילא אומר הרמח"ל, כשיש אדם שלא מבין את התכלית שלו בעולם הזה, שהוא שליח, והוא נשלח לכאן לבצע את רצון השם, הוא לא יכול לקנות שלמות, הוא לא יכול לקנות רצון לסיים מצוות. כי מה לא ולזה? זה עול, זה מפריע לו, כי זה מגביל את הרצון שלו. הוא לא רוצה לקום מוקדם להתפלל. הוא לא רוצה להתפלל בכלל. ומחייבים אותו. ועד ככה זה נראה. הוא בא אפוף שינה, צולע על ירך, ומדדה 5 מטר ביום, ולא מגיע לבית הכנסת. והוא לא מבין שזה... איפה אתה מתבלבל? התפילה היא חובתך, לא רצונך.
מה?
אתה מחויב להתפלל.
לא בא להתפלל.
זו הלכה וזהו זה, והוויכוח מיותר. שלוש פעמים ביום אדם חייב להתפלל במניין. זהו, כל הרצונות שלך הם שוליים, הם לא שייכים לעניין. אתה פה כי אתה שליח. והשליחות הזו חלק ממנה זה עניין להורדת השכינה לעולם. אתם מבינים מה פירוש להיות אדם שיש עליו שכינה? תראו איך, כל התירוצים אנחנו מכירים. בואו, דבר לעניין נקודתית, אמת או לא אמת?
חייב להתפלל.
אדם חייב להתפלל. האדם חייב להתפלל, ואם לא התפללת עברת על הלכה. לכן עברת, זה כמו שאדם עובר על דברים אחרים, בשלוות נפש, הוא אשר אנחנו אמרנו. אז אתה לא מבין, בשביל מה אתה פה? אם כן, לא. כשנחה עליך רוח של יראת השם, רוח של יראת שמיים אמיתית, ואתה מבין שאתה בשליחות של הקדוש ברוך הוא, אז אתה עושה מה שהקדוש ברוך הוא ציווה, כי אתה שליח. הרצון שלך מתבטל מול הרצון של השם. אנחנו צריכים להבין שיש לנו אחריות לא רק כלפי עצמנו, אלא כלפי כל העולם כולו. בזה שאנחנו משרים שכינה על דברי החול, על דברי היסודות הגשמיים, אנחנו נותנים להם חיות, אנחנו נותנים להם אוויר, אנחנו נותנים להם כוח לפעול, להיות. אנחנו שליחים בעולם הזה. וגם אם אנחנו עושים מצוות בחדרי חדרים, דוגמה, אם אנחנו התלבשנו, כן, בצניעות בבית שלי, גם אז אני גורם לשכינה שתשרה. כלומר, אנחנו שליחים בכל מקום, לא רק בחוץ, לא רק במובן שרואים אותך, גם כשאתה לבד בבית, בחדר האחרון, חשוך, אף אחד לא רואה. גם שם אתה שליח. אנשים צריכים להפנים. אנחנו פה כשליחים של הקדוש ברוך הוא בעולם. ויש לנו ג'וב. ואנחנו לא יכולים לפספס את הג'וב הזה. זה מה שיש. אתה מחויב בכל כל ההלכות כולם, גם בתוך הבית. ממילא, בואו תסתכלו במה שאומר הרמח"ל. איך אדם, לדעתכם, יכול לגרום לעצמו להתלהב? אנחנו רגילים, רואים את זה. אדם בא לאיזה שמחה, בהתחלה הוא כפור, לאחר מכן הוא מפשיר, בסוף הוא מתחיל לרקוד. זה מהלך של אווירה סביבתית. כלומר, כן. לא הבנתי? יפה, אבל לא רק זה. לא רק זה. אנחנו לא יכולים לעשות רק מה שאנחנו אוהבים.
לא, הוא עושה גם מה שהוא לא אוהב, אבל
האדם חייב לעשות את השליחות שלו אם הוא אוהב אותה או לא.
נכון, אבל כדי להיות
אוקיי, בסדר, הוא מתחיל במה שהוא אוהב. אוקיי, אבל אם עכשיו יש לפניו דבר שהוא לא אוהב והוא צריך לעשות, איך הוא יתלהב גם בזה?
אז הוא יתלהב רק להתלהבות.
איך?
לא,
עיקר התלהבות
במשהו...
יפה, יפה, יפה. אתה רוצה להגיד משהו בעניין הזה? אתה לברר? בבקשה. לכן, אומר לנו הרמח"ל, תסתכלו בפנים, ואומנם, התבונן עוד, כמו שהזריזות היא תולדת התלהטות פנימי. אדם שרוצה לעשות מעשה וזה חשוב לו, הוא זריז, זה בא כוחות מבפנים, העסק הזה בוער בו, כן מן הזריזות ייוולד ההתלהטות. כלומר, מתוך המעשה הזריז, אדם הולך על זה ומתלהב על זה, והיינו, כי מי שמרגיש עצמו במעשה המצווה, כמו שהוא ממהר תנועתו החיצונה, כמו שאנחנו רצים לדברים שאנחנו רוצים, גם כשאדם עושה מצווה, והוא מבין שזה צריך לבוא מתוך רצון מהבנת השליחות שלו, כן, הנה הוא הגורם שתבער בו תנועתו הפנימית. זה משפיע על, על הפנימיות שלנו. כלומר, רק שנייה, כלומר, אומר הרמח"ל, אתה יודע מה? קשה לך להתלהב, אתה עוד לא מתלהב? אוקיי, תעשה את זה בזריזות. תעשה את המצווה הזו, אבל איך אומרים? מהר. תתחיל, אל תדחה. מתוך העשייה תבוא גם ההתלהבות. מאיזה תפיסה? שאתה שליח... ואתה עושה את רצון השם. ככה עושים מצוות. לא בגלל גן עדן, גהנם, שכר ועונש, שכר בעולם הזה, שכר בעולם הבא. לא להיות כעבדים המשמשים את הרב על מנת לקבל פרס. את הקדוש ברוך הוא עובדים כי בשביל זה אנחנו פה. זה השליחות שלי. זה שאנחנו מקבלים שכר, זה הבונוס, לא חובה. כן, רצית לומר משהו?
תגיד, ואני...
אני לא שומע.
יש מצווה לעשות עכשיו,
לא? לא הבנתי, סליחה?
יש לי מצווה לעשות עכשיו.
כן.
ואני לא תוכל אותה, אבל מה, אין לי כוח לעשות אותה, אבל בכל זאת אני עושה אותה. אז אני עושה אותה קצת בבאסה.
נכון, זה מה שאומר רמח"ל.
לא, אז...
תתחיל אותה, אבל למה אתה עושה אותה בבאסה? הוא אשר אמרנו מקודם.
אין לי כוח, שמיים.
המושג אין לי כוח, אתה יודע, זה הגדרה של הדור הזה להגיד לא, לא, ודאי זה קורה. אבל המושג אין לי כוח בדור הזה זה לא רוצה. זהו, יפה. בסדר, זה מה שאמרנו. הרמח"ל אומר שברגע שהאדם לא מבין שהרצון שלו הוא בטל מול השולח, אתה פועל של מישהו, הרצון שלך לא שייך פה. אין לו עניין. כלומר, ברגע שאדם מבין שהוא שליח בעולם הזה, והרגע, וזה הבעל הבית, אז הרצון שלך, שים אותו בצד, הוא לא נוגע. אם כן, קודם כל ההבנה היא להבין מי אתה ומה תפקידך, אחד. שתיים, כשאתה מבין את זה, אם עדיין אתה בבעסה, כמו שאתה אומר, תעשה את זה בזריזות, אל תדחה. ואם זה יבוא, אם זה יבוא, אבל זה יבוא אם אתה מבין, שאתה שליח. אם אתה אומר, אני קובע, יש לי רצון שלי, זה לא יבוא. הבנת? שאלה איך אתה נכנס. היום אנחנו מסתכלים בהרבה מהמקרים מנקודת המבט של אני רוצה או לא רוצה. לכן אתה לא מתלהב, לכן זה קשה. ואז אתה משתדל לא לדחות אותה, אבל היא נראית כמו מצווה שווה תאונת דרכים. כן? ומצבה בינוני אנוש. לכן אנחנו גם לא מתלהבים מזה. אם כן אומר הרמח"ל, כי הנה הוא גורם שתבער בו תנועתו הפנימית, כמו כן, והחשק והחפץ יתגבר בו וילך, כלומר זה ילך ויגבר, ילך ויגבר. אך אם יתנהג בכבדות, והכל באיזי איזי, הוא ירגיש אוף, למה אני צריך לעשות את זה? טוב, אני אעשה את זה בשביל הרב, אני אעשה את זה בשביל אבא, אני אעשה את זה בשביל אמא, אני אעשה את זה בשביל אלף ואחת סיבות. אז אם יתנהג בכבדות בתנועת עבריו, הוא ילך לבית הכנסת איזי איזי כבר שיגיעו לחזרה, כן? הוא יוכל לדלג בתפילה, כל מיני דברים כאלה, הוא ילך לאט לאט, גם תנועת רוחות תשקע ותכבה, גם בנפש זה יקרה אותו תהליך, למה? כי מה אמרנו? שהנפש והגוף, זה אחד כנגד זה, זה הכל מקביל אחד לשני, וזה דבר שהניסיון יעידו, המציאות. אם כן, אנחנו נסכם את הפרק הזה בדקות הקרובות, ואני אבקש הקשבה, עוד מאמץ של הקשבה. כי אני מדבר פה על דברים שבאמת אני לפעמים מרגיש לא נעים לדבר איתכם עליהם. כי אני עומד ואני אומר, רגע, תראו על מי אני מדבר. כולם פה ברוך השם, שלמים, יראים, מושלמים, ואני מדבר איתכם על דברים כאלה, כאילו לא נוגע לכם, לא שייך לכם. אבל בכל זאת ככה, שלא נשכח, לכן אני חוזר ומלמד את זה. את בואו תתאמצו בכל זאת, למרות שאתם במדרגה עליונה כל כך. אומר הרמח"ל, צריכים לשים לב שכל אחד ואחד מאיתנו יש לו תכונות נפש פרטיות שלו, ותכונות הנפש של א' אינם דומות לתכונות הנפש של ב'. יש אדם שהוא מהיר מטבעו. יש אדם שמטבעו הוא איתי. לא בגלל משקל, ככה האופי שלו. אבל מה הוא יעשה במקרה כזה? לכאורה מה, הוא לא מסוגל? זהו, הוא מנוע מלקיים מצוות במהירות, אצלו אין מידת הזריזות. לא רק זה, בכל מיני דברים שבעולם, במציאות החיים, יש אנשים שיודעים לעשות דברים מהר, ויש אנשים שכל דבר לוקח לו זמן, הוא איתי, מה לעשות, ככה זה. תן לשני אנשים את אותה מלאכה. אחד מהיר והשני איתי. המהיר יעשה את המלאכה בחצי זמן מהאיתי. גם האיתי בסוף יעשה את המלאכה. אבל זה כבר הלך למשהו אחר, וזה עדיין נמצא במלאכה הראשונה. לא כל אחד מסוגל לעבוד ב... איך אני אקרא לזה? כן, בחנויות שמוכרים מזון מהיר, ג'אנק פוד. שם זה, תביא, כן, מהר, הכל שם. תלכו למקומות ששם יש דלפה כזה שמוכרים פלאפל, שווארמה וכל זה, ובאים עלי אנשים, בוא'נה, בן אדם שם כל הזמן רץ, מתזדז, מהכל למקום, בקושי נושם. לא כל אחד יכול לעבוד שם. יש אנשים שלא מסוגלים לעבוד שם. למה? כי עד שהוא גמר להבין מה הראשון רצה, כבר 50 דבר איתו, ועוד לא גמר להכין לו. כלומר, זה אנשים מסוימים שבחינת הגוף שלהם, היכולות שלהם הם מהירים. יש מהיר במלאכתו, כן. הוא עומד יופי בלחץ. הוא מהיר, אין בעיה. כלומר, זה לא רק במעשה המצוות. זה בחיים. גם בין תחומים שונים שמעורבבים בתוך חיינו, יש אדם שבדבר מסוים הוא מאוד זריז, ובדבר אחר, אותו אדם הוא איתי. כלומר, התכונות הללו מצויות בכל אחד ואחד. גם בזריז יש דברים מסוימים שהוא איתי בהם, ואצל האיתי יש דברים שהוא זריז בהם. אם כן, התכונה של הזריזות והאיתיות באדם היא קיימת אצל כל אחד. אבל האדם צריך לבדוק איפה בנפש שלו או באיזה תחומים של החיים הוא צריך להתחזק בזריזות. אני לא מדבר על קושיים שנובעים מבעיה פיזית. אדם שאין לו רגל, לא עלינו, לא עליכם, יתקשה מאוד לרוץ על רגל אחת. אני לא אדרוש ממנו לבדוק למה הוא לא רץ מהר. לא מדובר על זה. מדובר על אדם שהוא בריא. למה בתחום מסוים אתה איתו? מה מביא אותך לעשות את הדברים לאט? בדרך כלל, מבחינה פסיכולוגית, מבחינה פסיכולוגית, נפשית, הוא לא אוהב עוד, זה מזכיר לו איזה משהו לא נעים. אז הוא עושה את זה, הוא חייב לעשות את זה, אבל הוא יעשה את זה, איך אומרים? לאט לאט, לבלוע את הרע לאט לאט. יש אדם זריז, אומר, הדבר הזה הוא לא טוב לי, אני לא אוהב אותו, מה אני אעשה? אני אגמור איתו מהר וזהו. אלו ואלו צריכים בדיקה. אדם צריך לבדוק גם בפן הגופני וגם בפן הנפשי את תהליכי קנייה של מידת הזריזות. אם אדם לא ידאג למשל למצב הבריאותי, התזונתי, לכושר הגופני שלו, מה הוא יהיה? איתי. לא חייב שיעלה במשקל. אבל הגוף שלו מתרגל לפעולות קבועות שלא מחייבות מאמץ, לא מחייבות תנועות מהירות. לא לחינם, ידוע ידועה האמרה, נפש בריאה בגוף בריא. על מנת שהנפש שלנו תהיה בריאה, אנחנו צריכים להיות בריאים בגוף. ואדם שלא דואג לבריאות גופו, משפיע על חוסר בריאות לנפשו במקביל.
מתעצל.
מקביל. אבל הדבר הפלא הוא שאם אדם דואג לכוחות הנפש בלי לדאוג לגוף, יש בעיה. הגוף מגיב לאט, הגוף חולה. הנפש בריאה תלויה בגוף. אבל הגוף צריך גם כן לקבל סיוע כדי שהוא יהיה זריז. כל אחד בהתאם למה שיש לו. הזריזות נמדדת בסרגל אישי. אין סרגל כללי לזריזות. אצל אדם אחד פעולה נמשכת 30 שניות, ואצל השני דקה. זה לא אומר שזה שיש לו 30 שניות הוא זריז, כי יכול להיות שהוא בעצמו יכול לעשות את אותה פעולה ב-15 שניות, והוא מתעצל. כלומר, אדם צריך לבחון את כוחות נפשו והתחומים שבהם באמת הוא פועל מהר, וכאלה שהוא פועל לאט, ולהבין למה. מה מביא אותו לדבר. כבר אם נשים לב, אנחנו רואים שהרמח"ל אומר שאחר ההתלהבות החיצונית, כמו שאתה אמרת, להתלהב ממשהו חיצוני שיגרום לך, גורמת להתגברות של החשק, של החפץ. דוגמה, אדם יורד לחדר האוכל בישיבה, בדרך הוא פוגש מישהו שחוזר, הוא שואל אותו, מה יש לאכול, נכון? הוא אומר, לא, הבן אדם מסתובב, הולך, לא הולך לחדר אוכל. כי הוא לא אוהב את מה שהגישו. יש יום אחד, אומר לו דבר מסוים, הוא רץ לחדר האוכל. האדם הזה גרם לו להתלהבות חיצונית, הוא שמע משהו מבחוץ והוא התלהב. אנחנו צריכים להבין שבקיום המצוות, אם האדם לא מתלהב, כמו שאתם אומרים, על מצוות הוא צריך לגרום לעצמו להתלהב על ידי גורמים חיצוניים. ולעשות את המצווה, כי זה לא קשור. אם תעשה או לא, אתה חייב לעשות. שאלה איך תעשה. אז אם אתה לא מתלהב, תלך למקום שהסביבה שם מלהיבה. שהיא תמשוך אותך ותיצור אצלך את ה... נקרא לזה, את התנועה הראשונה. היא תניע את המנוע. ועד אתה תתלהב. הרב קוק, באורות התשובה, הוא אומר... בפרק א', שאדם צריך לדעת שכשעושים תשובה, יש תפיסה מוטעת, שאומרת שהתשובה עושים רק על חטאים ומצוות. כותב הרב שתשובה צריכים לעשות גם על הזלזול בבריאות הגוף. זה גם על זה צריכים לעשות תשובה. כי הגוף והנפש הם אחד. אם כן, בואו נקרא ונסיים את הפרק. בואו נראה מה כותב הרמח"ל לגבי ההשפעה של המעשים על הפנימיות והפוך. הפנימיות על המעשים. אומר הרמח"ל, ואומנם כבר ידעת שהנרצה יותר, כלומר הרצוי בעבודת הבורא יתברך שמו, הוא חפץ הלב ותשוקת הנשמה. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שנהיה רובוטים שפועלים פעולות. אנחנו נראה את זה בעזרת השם בשיעור בנושא תפילה. זה שאנחנו מקריבים קורבנות, אומר הקדוש ברוך הוא לנביא, למה לי רוב זבחיכם? מי ביקש זאת מידכם? אתה בא ומקריב לי קורבן, והקורבן הזה גנבת ממישהו, מי ביקש ממך קורבן? הלא ידיכם דמים מלאו, אומר ירמיה הנביא. אני לא צריך את הפעולות רק. מה אתה בא? למרוח אותי? לסמן וי? לתת לי שוחד? הקדוש ברוך הוא תובע מאיתנו, השליחים שלו, שניתן לו בכל לבבך ובכל נפשך. זה עיקר העניין. ואנחנו מתבלבלים וחושבים שאם אני פעלתי פעולה, זה בסדר. אומר הרמח"ל, הוא מה שדוד המלך מתהלל בחלקו הטוב ואומר, אפשר עכשיו לשיר. הנה, הרווחנו שיר. כאייל תערוג על אפיק מים, כנפשי תערוג אליך אלוהים. כאייל תערוג על אפיק מים, כנפשי תערוג אליך אלוהים. שלא מכיר את המילים, זה כתוב. צמא, צמא נפשי, צמא נפשי לאלוהים, צמא נפשי לאלוהים, לאלך. אתם מבינים מה אומר דוד המלך? אומר דוד המלך, נחשפה וגם קלטה נפשי לחצרות השם. זה באמת הרצון שלי. זה מהות שלי. לא מעשים. המעשים יבואו אחר כך. אבל הלב שלי, הנשמה שלי, מה היא רוצה? נחשפה וגם קלטה נפשי. זה העניין. וצמא לך נפשי, קמה לך בשרי. מכירים את המנגינה של זה? צמא לך נפשי. חסר לי את הקול שלך. חסר לי את הקול שלך. בשרי, ברציה, ועייף בלימה. אם אתם מבינים מה זה אומר לנו הרמח"ל, תבינו איפה נמצא דוד המלך. הוא משתבח שהוא הגיע למדרגה הזו. הנפש שלו רוצה, לא המעשים. המעשים הם הביטוי של מה שבוער בתוכי. לכן, ואולם האדם אשר אין החמדה הזו לוהטת בו כראוי, ואני אגיד בסוגריים לצערנו, זה אנחנו כולנו. אם כן, עצה טובה לו. אומר אמרה, בואו נתן לכם עצה טובה. שישדרז ברצונו, הכוונה תעשה בכוח. תכפה את עצמך. כדי שימשך מזה שתיוולד בו החמדה בטבע. תבוא לבית הכנסת, אתה בא בבאסה, אתה פתחת את הדלת של בית הכנסת, אתה נכנס, אתה רואה את ארון הקודש, צא בריקוד. מה טוב הוא עליך יעקב בשכנותיך ישראל. תכריח את עצמך. תכריח את עצמך לשמוח. תכריח את עצמך להתלהב. אבל אין לי, אני בבאסה, כן, בחוץ. השארת את הבאסה מחוץ לדלת. נכנסת לבית הכנסת, עכשיו תתחיל לרקוד. בכוח, כן. ואז, אומר הרמח"ל, כי התנועה החיצונה מעוררת שהיא הפנימית. מתוך זה גם אתה להתחיל בפנים יזוז משהו. אבל אם אתה נכנס עם הבאסה ומתיישב עם הבאסה, אז אתה נראה כמו באסה ומתבלל בטטה. ולכן ממשיך הרמח"ל ואומר, הוא בוודאי שיותר מסורה בידו היא החיצונה מהפנימית. אדם קשה לו לשלוט בתחושות הפנימיות. יותר קל לו לשלוט במה? בגוף. אז קדימה, קפוץ. תקפיץ את הגוף שלך. תתחיל להתלהב. ממשיך ואומר, אך אם ישתמש במה שבידו, תגיד לו, זה ככה, אני ככה. יקנה גם מה שאין בידו בהמשך, זה ימשיך ככה. ואחר כך אתה מתפלא. אתה אומר, אני בא, אין לי חשק, זה סתם, שעמם. סליחה. מה זה, מועדון? אתה בא להתפלל, מה זה? הפעלה של הדרכה? מה אתה רוצה שיהיה לך שם? חידון? איפה אתה נמצא? בתנועת נוער? באת להתפלל? לכן, וזה לא רק תפילה, זו דוגמה למצווה. אם כן, אומר הרמח"ל, כי תיוולד בו השמחה הפנימית והחמדה והחמדה בכוח מה שמתלהב בתנועתו ברצון, והוא מה שהיה הנביא אומר, ונדעה, שאני יודע, נרדפה לדעת את השם. וכתוב, אחרי השם ילכו כאריה ישאג. כלומר, למעשה כל זה מתקשר, ובזה אנחנו מסיימים. כל זה מתקשר לעניין שדיברנו עליו קודם. יש מושג שנקרא אחדות הנפש. מעשה חיצוני משפיע על התכונות הפנימיות שלנו. תראו מה שקורה פה מסביב. מישהו עושה משהו, זה חיצוני. כבר מבטים בכיוון. כל פעולה חיצונית משפיעה על התוכן הפנימי שלנו. אין אם זה במעשים שאינם של מצוות, ובמעשים של מצוות. ולכן אומר הרמח"ל, הכל אחד. החיצוני והפנימי הם יחידה אחת. ההבדל בין דבר דומם לדבר חי, זה לא רק בהרכב המולקולרי, כלומר בהרכב האטומים והתאים שיש בכל זה או בזה. בשניהם, בדומם ובחי, יש מולקולות ויש חומר. אם כן, מה ההבדל? ביצור החי הם קשורים, משפיעים ומושפעים אחד מהשני. בדומם לא. לכן הוא נקרא דומם. כשיש פצע ביד פתאום, קביעה ביד, מכה ביד, המוח מגיב. המוח שולח מיד פקודה לאיברים בגוף, לכו להתמודד עם הפציעה. לכבד לייצר את הידם, לבלוטות הלימפה לייצר מיד חומר, נקרא לזה, בלימפות כדי להגיע למקום המכה ולשמור על המקום, להתחיל לבנות מערך הגנה. אבל לא מגיע לך במוח. זה לא משנה, הכל אחד. זה יחידה אחת. צריך לשלוח כדוריות דם לבנות מהר למקום. וצריך מישהו לגרום לכך שזה יפעל. להזיז את המסעיות במהירות. לשלוח את המיידת שתפתח את הכביש. כל זה המוח עושה. ואפילו זה באצבע הקטנה שברגל. אנחנו פועלים במישור החיצוני בהרבה יותר קלות מאשר בפנימי. אבל דרך זה אפשר להשפיע על הקישור, על החיבור הפנימי. בשורה התחתונה, רבותיי, שמחה. השמחה היא יסוד ובסיס לעבודת השם. אי אפשר לעבוד את הקדוש ברוך הוא בעצב. אי אפשר. לא משנה, אתה יכול כן לעשות דברים ולהישאר עצוב, זאת לא עבודת השם. זה פספוס של עבודת השם. כן, אני מחויב, אז אני אעשה, גם אם אני עצוב, אין לי ברירה. אבל צריכים לדעת שזה לא נכון, זה לא המקום. הפוך. אדם צריך לשמוח. העצבות, העייפות, הכבדות, העצלות, כל אלה מילה אחת. זה כינויים של אותו דבר. להפך, שמחה, התלהבות, התלהטות, זריזות. אותה מילה, אותו רעיון באותיות שונות. מילה צריך להבין ששמחה אמיתית יש לאדם, ואני אומר את זה גם מתוך כאב, כי גם אני עדיין לא שם, אתם ודאי שכן, פשוט. צריכים לדעת. ששמחה אמיתית, אתם יודעים מתי יש לאדם שיש לו שמחה אמיתית? מתי האדם שמח באמת? גם לא. רצית לשחד אותי? לא הצלחת.
שהוא קיבל את מה שהוא רוצה?
ממש לא. כי אם הוא קיבל מה שהוא רוצה, הוא רוצה עוד.
כי הוא עושה את מה שהוא רוצה.
שמה?
שמח במה שיש לו.
קשור? איזה עשיר, שמח בחלקו? שמח שהוא בא לעולם. כן, עוד? כן, מה אתה אומר? הוא עושה את השליחות שלו. טוב, עוד? סליחה, זה ממש לא. שהוא עושה דברים שהוא אוהב. אוקיי? רבותיי, אני רוצה להפליא אתכם. אתם יודעים מתי האדם באמת שמח? שמח, שמחה אמיתית? כשהוא אוהב אהבה אמיתית, לא מזויפת, את כולם ולא רק את עצמו. אם הוא אוהב את כולם, כשהוא שמח, זה סימן שהוא ענב. אם השמחה גורמת לו רק אהבת עצמו, והוא פוגע באחרים בגלל השמחה הזו, סימן שהוא גאוותן, הוא לא שמח. אדם יכול ללמוד תורה, אתה שומע, אמרת לי את המילה לימוד תורה, אדם יכול ללמוד תורה רק בכדי להוכיח לחברו שהוא לא יודע, הוא לא שמח. עבודת השם צריכה להיות בשמחה, והשמחה היא באה מתוך אהבה אמיתית, לא על תנאים, לא על סיבות, אהבה אמיתית של כולם. ובשורה המאוד מאוד אחרונה, אם אנחנו דיברנו על חלקי הזריזות, אנחנו צריכים לזכור, אדם צריך להיות זריז לא בגלל שהוא רוצה לסיים איזו מטלה, בשביל זה הוא בא לפה לעולם. ואם הוא לא עושה את זה, הוא פוגע בשליחות שלו, הוא פוגע בעצמו, הוא משפיע על סביבתו לא טוב. אז בזריזות, אני מציע שתחזרו על מה שלמדנו ותלמדו עוד פעם איך עושים את זה. בהצלחה.